פותחים את המסגרת של שחר אבקשך, ובעזרת השם, מקווה שנלמד דברים כאלה ואחרים. אני רוצה לפתוח איזשהו סיפור קטן, איזו הערה שהייתה לי אתמול בבוקר. אתמול בבוקר, הייתה לי איזו הערה בבית הכנסת. זה חידוש גדול שבבית הכנסת, בתפילת שחרית יש הערות. אז אתמול הייתה לי איזו הערה, בזמן התפילה. ומה הייתה, מה הטבעה של ההערה, אני אספר לכם עכשיו בקיצור נמרץ. אני שמעתי את בעל יום שני קורא בתורה, מה קורה בשבוע חלום יעקב, ושמעתי את הבעל קורא, בעל קורא שיודע לקרוא, והוא שר את חלום יעקב. חלום, הנה סולם מוצב ארצה, יום שבגע שמיימה, והנה מלאכי אלוקים אלוהים יורדים בו. אמרתי לעצמי, אם יעקב אבינו היה שומע את הבעל קורא הזה, הוא היה יוצא לכליו, היה משתגע. האדם הוא חלם חלום שטלטל את הדעת האנושית מסוף העולם ועד סופו, שינה את כל פני ההוויה. כל הדורות כולם מתרפקים על החלום ומתעסקים איתו, ובעל קורא בסוף כל הדורות, וקורא בקריאת, יש קריאת התורה האשכנזית, יש משהו מאוד אינפנטילי כזה. והיה חלום, והנה סולם, מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיים. בקיצור, זה קריאה כזאת מאוד, מאוד מפוהקת. והוא, יעקב, מתלתל בקברו, איך זה יכול להיות? אני רציתי לספר לכם משהו, ספר שקרה משהו. יש סולם, יש מלאכי אלוקים עולים ויורדים לו. מה עושים מזה? עושים איזה מין שגרת לשון של בית הכנסת, שכולם, כל הדורות כולם וכל הקהילות כולם, קוראים את החלום, מתנגנים עליו, ובכלל עושים לב למה שהם אומרים, וזה הכל ככה. בצד אחד זה מאוד מעצבן, וזה מאוד לא בא בחשבון. הרי כל אחד מאיתנו נושא בתוכו חלומות, כיסופים וגעגועים ומה לא, מצפה שמישהו ישים לב. אני רוצה, תשים לב מה אתה מבין, ותתחיל לשיר את זה ולגן את זה, זה מין שגרה משועממת של, של חלק מסדר החיים. זו הייתה המחשבה הראשונה, שאמרתי לעצמי, אני רוצה לקנא את קנאתו של יעקב אבינו. שהוא לא עושה את זה בעצמו, אני רוצה לקנא לכבודו. קצת שני, המחשבה השנייה הייתה יותר חשובה. המחשבה השנייה הייתה שזה בית הנקודה שהסודות העמוקים וההתרחשויות העמוקות של האדם בעולם לא ניתן לשתף בהם. לא ניתן להגיד אותם. זה שהם מאוד שייכות אליהם. מה כן ניתן? ניתן לתת להם טעמים ונקודות. וכל הדורות כולם יבואו כל התלמידי חכמים ובעלי הבתים והאומנים ובעלי המוסר ובעלי ההגות ויהודים ושאינם יהודים ויתרפקו על אותו חלום שכל מה שניתן לעשות איתו זה לתת לו טעמים ונקודות. וזו נקודה נורא נורא חשובה ועמוקה ופתאום מואר לי שזה שאנחנו כל הזמן חוזרים על זה פעם אחר פעם ועוד ועוד מתפקים על החלום ומדברים עליו ומגלגלים אותו לכאן ולשם, זה מה שהופך את החלום לנצח. אין, זה שאדם נושא משהו נורא חזק בתוכו, זה נחמד, בסדר, אוקיי, זה קצה לא עובר כחלום יעוף. כל החוויות המאוד מאוד אישיות העוצמתיות לא נשאר בהם כלום בסופו של דבר. מה כן נשאר? נשאר שאתה נותן אמון שיהיה פה חלום, והאמון הזה הולך להתגלגל לאורך כל הדורות. האמון שיעקב אבינו כנסת ישראל, ויעקב אבינו בעצם החלום שלו, זה המציאות שלנו. וזה בעצם, וזה לא נשאר דבר כפור, דבר סטטי. זה כל הדורות כולם מתגלגלים ועוד ועוד נותנים עוד צבע ועוד טעמים לאותם, לאותו חלום. וכך החלום הזה הופך להיות למעשה התשתית שלנו אנחנו נשארים. כל אחד יש לו חלום יעקב בתוכו, והוא לא יוכל לחמוק מזה. אז מה שכרגע החלק מהדרך להפוך את זה לנצח, להעלות את זה למעלה, זה רק דרך הטעמים והנקודות. ואני חושב שזה הדבר המופלא, שאותו בעל קורא, שאפילו לא עושה למה הוא קורא. אני ככה אני מעריך, אני לא יודע, אני לא זוכר אפילו מי הוא היה. אבל זה גם לא משנה. העובדה שלא מוותרים, כל פעם חוזרים מחדש על אותם, כל פעם מחדש, כמו אצל רבי נחמן, שיש מעשה במלך שציווה שני ציירים לצייר את הפלטין שלו. שני אנשים לצייר את הפלטין שלו. אז מה בעצם עושים הציירים? תפקידם לצייר את הפלטין. והציור של הפלטין לא ציור, ויש שם גם בסוף מראה, שכל מה שנכנס בחלקו של הראשון, נראה גם בחלקו של השני. בקיצור, יש כזה תנועה שלא נגמרת אף פעם, אתה תמיד נמצא באיזושהי דינמיקה שאף פעם לא נגמרת, היא תמיד מביאה טעמים חדשים לדברים העתיקים. ואני אומר את זה לכולנו הרבה פעמים, אנחנו לא ממש שמים לב מה הערך של החזרה וההתרפקות המחודשת על פסוקים, על מדרשים, על תובנות, על הערות. אתה חוזר על עצמך פעם אחר פעם, אבל לא אתה חוזר על עצמך. והחזרה הזו היא בעצם הופכת את זה לנצח. אתה אף פעם לא מבטר. זה מתחיל עם מקום נורא חשוב, שאתה נותן אמון שלשני יש חלומות. ואתה לא מבטר לו. אתה כל הזמן מבקש ממנו, תמשיך לי, לספר לי את החלומות שלך. את מה שעובר עליך, מה שבתוכך. זה גם הסוד של קהילה, זה גם הסוד של חברה. שאנשים נותנים אמון שלשני יש עולם, ויש לו חלומות בעולם שלו. אבל החלומות האלה ילכו לטמיון, ואף אחד לא ייתן בו אמון שצריך לתת להם מקום. וכל אחד הוא בעצם הופך להיות הצייר של השני. וזה הסוד שמחבר אנשים, זה מה שמחבר בני אדם שקמים בבוקר ובאים להיפגש יחד כדי, מתוך איזה אמון עמוק, שמה, אתה הגעת לכאן, אני יודע, באת לכאן, אז באת זה נחמד, זה טוב לראות אותך, זה כל בסדר. אבל יש משהו הרבה יותר מורכב כאן. אתה נותן אמון שהשני מביא לי כאן את העולם שלו, את החלומות שלו, ומה שהוא אפילו לא יודע שהוא חולם, ואתה תעזור לו לצייר ותאמין ונקודות לחלומות שלו. וכל אחד עושה את זה לחברו. אדם ביחס לעצמו, קשה לאדם עצמו לתת טעמים ונקודות לחלומות של עצמו, להוויה של עצמו, למה שעובר עליו בעצמו, זה מאוד מסובך, כי אדם מסובך עם עצמו. אבל המפגש המשותף, העובדה שרוכנים יחד על הדף, ועל המקורות, וכל צורת הלימוד, לימוד התורה, היא צורה שבה יש תמיד קהל, ויש קהילה, ויש עדה, ויש מניין, זה בעצם מה שמאחד את כולם, ואני חושב שזה מסביר את כולנו, ככה כאמירת פתיחה למפגש, לשים לב שיש פה אנשים וכל אחד מביא איתו משהו ולא שצריך לעשות איזה סיפור דרמטי מזה שאנשים מגיעים. אני לא חושב שצריך לדרמות. אני כן חושב שצריך לשים לב ולשים לב שכל אחד מביא משהו ותן לכל אחד יצבע קצת את השני ולבוא עם לב פתוח לתת קצת טעמים ונקודות לשני שיושב לידך. ועל זה הדרך אפשר להרחיב את המעגל מעבר הזה שלידך בכלל לבני אדם שניסים בעולם, אתה רואה אותם, כל אחד, הייתי אומר, הפניות וכוונת הלב שכל אחד, כל אחד, היא בעצם יכולה ליצור תחיית אמיתי ממש, כיוון שמה שבתוך אמת, מה שאתה תביא איתך, יכול לחיות את זה. זהו, זה ככה בשביל להיכנס בדברים. ונפל ככה, באמת, אני ארצה לפתוח, בחרתי לדבר על כותרת כזאת מופשטת, ייחוד גוף הנשמה, ולהתחיל את זה באמת מזוהר, אולי נתחיל לפני כן מהפסוק, רק כדי במהירות דקה לקרוא את הפסוק, לראות את הקשר בין הגוף לנשמה, אם תרצו, בין האפר לבין הנשמה. והנה כאן, בבריאת האדם, אני רוצה להגיע של הזוהר לחלום, החלום יעקב, שהוא באמת מעסיק אותי המון שנים. זה באמת אחד השיקופים העמוקים של הזוהר, את היחס בין הגוף והנשמה. אבל בואו נקרא קודם כל סתם ככה מקצת פסוקים, פסוק בבריאת האדם. וכאן בעמודה הימנית באמצע, ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כן, פסוק שאנחנו כולנו מכירים אותו משחר ילדותנו. שויצר אדוני אלוהים את האדם באפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כן, הקשר בין התורה מתארת כאן תיאור מאוד מאוד מרחיק לכת בעוצמתו, שאלוקים עשה את האדם אפר מן האדמה. זה, אלמלא התורה אמרה את זה, אף אחד לא היה מעלה על דעתו לומר דבר כזה. תסתכל על בן אדם, אתה חושב שהוא אפר, אתה לא רואה אותו כאפר, אתה יכול להגיד על כל מיני דברים. אתה לא יתאמר, אז מעמיד אותו במרגת האפר. וכאן, היות האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. והיא אדם לנפש חיה. כן, הנפש היא האפר, החיה היא הנשמת חיים, ואדם נהיה לנפש חיה. זה מין אוקסימורון כזה. אוקסימורון, משהו שהוא סותר מיני יובי. אצל אחד הנשמה היא מן העליונים, כמו שאומר בעל התניא, והנפש היא מלמטה, והיכולת ליצור נפש חיה, זה מין אוקסימורון, מין דבר בלתי אפשרי. פרדוקס שאי אפשר לתאר אותו, שאדם באיזשהו מקום הוא נשא, הוא איזו חיבור, שכמו שאמר בעל התניא בתחילת הספר, שאדם יש לו נשמה מן העליונים, יש לו נפש מן התחתונים, ובעצם באיזשהו מקום יש כאן איזו התכתבות בלתי אפשרית ובלתי מובנת בין הרובד העליון לרובד התחתון. ומכאן אני רוצה לומר עוד איזה רובד, זה דבר שמוכר מה שאמרתי. מה שאני רוצה לומר יותר מזה, זה הסיפור של האפר. כן, האפר מן האדמה מתעצם כאן במדרש שמופיע כאן בהמשך, והנה כאן דברי המדרש, וננסה איכשהו קצת להרגיש. אתם יודעים, כשלומדים, לא די ללמוד, צריך להרגיש את מה שכתוב כאן. צריך לעבוד עם אינטליגנציה של, אתה מרגיש את המילים. המדרש לא יכול, לא רק מזרח התכנים. אתה לא בא לעבוד על האינטלקט. אתה בא לחוש את הדרשן, למה שהטריד אותו, ומה שהוא רצה להביא לביטוי. אז הנה בואו נקרא כאן מדרש, באמת שהוא מדרש פליאה, כשרצה הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, אתם יכולים קצת להשתחרר. אתם נורא לחוצים, דפוסים כרגע, זה טיפה רילקס. תחשו, קצת לחייך, קצת ככה לא... אנחנו נורא רציניים, אבל באמת ככה טיפה לשחרר. בסדר? שאני אצליח לראות אתכם, לראות את האפר שלכם. זה את האפר של עצמנו. כל מה שרואים את האינטלקט שלך, אז אני רוצה להגיד לך, זה אתה לא מעניין אותי. האינטלקט שלך לא באמת מעניין אותי. אינטלקט בסדר, כולם חכמולוגים. כשאני רואה את האפר שלך, זה מתחיל להיות מעניין. זה העניין. ובואו נתחיל שקצת לדבר, כדבר אפר אל אפר. בסדר? כל אחד הוא בעצם... כשאפר מדבר עם אפר, זה נהיה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר קרוב. דרך אגב, יש מימרה של חז"ל שמאוד מאוד מסירה אותי כבר הרבה שנים, לא הבאתי זה כאן, שמי שנעשה שכן לאפר בחייו, זוכה, לא זוכר, כתוב שם בדיוק, זוכה להערות או לאורות, לא זוכר איך ביטוי, זה ביטוי מדרשי, לא זוכר את השם, אבל יש מושג שנקרא שכן לאפר. זאת חוויה נורא חזקה, שאדם מרגיש שכן לאפר, לאפר שבתוכו, לאפר שסביבו, שכילות עם האפר. האפר הוא בעצם, אנחנו לא שים לב שהמקום הכי קרוב לנו, ואנחנו דורכים עליו כל הזמן, זה האפר. זה המקום שגם נגיע אליו יום אחד. מי שלא יודע, זה מה שיהיה. יום אחד להגיע לשם, כל אחד יהיה, ודרך אגב, אחת החוויות בלוויות, לא עלינו, אחת החוויות החזקות בלוויה, שפיוס עמוק, שמורידים את הגופה לקבר, אני תמיד חש תחושה של איזה פיוס בין האדם לבין האפר. משהו שמתפייס שם. אתה שר אותו בפנים, אדמה עוטפת אותך, אתה מוקף באפר, וזה הנצח שלך, עד סוף כל הדורות תהיה שם. יש משהו נורא חזק בפיוס הזה. פיוס שאדם נמצא מוקף באפר שממנו הוא בא ואליו הוא שב, כי ממנו לקחת אל אפר, כי אפרת ואל אפרת שוב. יש משהו נורא חזק ומפויס. לוויה זה אירוע מפויס. משהו מפויס שם. אחד החוויות בבית אלמין, שאף אחד לא רב שם. אין אקשן, אין אספת חברים, אין שום דבר. פשוט כולם שוכני אפר, כולם נמצאים שם במקום המאוד, כל אחד במקום שבו אתה חוזר לשם, תחזור לשם אחרי 100 שנה, אותה תנוחה, אותם שורות ישרות, שככה העסק עובד, וכולם שם מפויסים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא סתם תחושה סוגקטיבית, זה לא איזו סוגסטיה שאדם חש אותה, יש משהו בקרבה אל האפר שהוא מאוד ממתין לך. תשמע, בסוף זה הסיפור. הסיפור של הפיוס של הנפש עם הרוח, של הנפש עם הנשמה. מצד אחד הנשמה עולה למעלה, מצד שני יש משהו שהוא מאוד מתפייס כאן. ואני חושב שהתיאור הזה, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. ואז בא, תראו את המדרש, איך המדרש שהוא מאוד אנרגטי אומר את הדבר הבא. כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות האדם, אמר לתורה נעשה אדם. אמרה לפניו ריבון העולמים, האדם שאתה רוצה לעשות קצר ימים וסבר רוגז, יבוא לידי חטא, ואם אין אתה מעריך אפיך או אפך אמו, ראוי שלא בא לעולם. אם כן, התורה מתייצבת כאן כאנטי פיוס. האדם, אתה רוצה לברוא אדם, אבל הרי האדם הזה יהיה עם יצר הרע. וסבע ימים איך כתוב שם? קצר ימים וסבע רוגז. מה זה האדם? זה גם כתיאור מאוד, מאוד מרתק על האדם. מהו האדם? כמו בסך הכל, קצר ימים וסבע רוגז. לא נחמד. לא נחמד לתאם אותנו ככה. כל מה שהאדם, קצר ימים וסבע רוגז. זה כתיאור כל האדם, מה שמאוד מאוד לא מחמיא. זה בעצם האדם, זה מה שאתה אומר, תחילה, בסופו של דבר, אם אתה לא צריך אבך אל האדם, אז כאדם כולו קצר ימים, תראו לצלכם שעל המצבה יהיה כתוב בסיכום חייו של אדם, קצר ימים וסברוגז. מה זה, נורא מעצבן, מה זה? זה אין שיש לך להגיד עליי. זה נכון דרך אגב, אני מודיע, זה נכון. אני יכול לומר, עם יד על הלב, שאני קצר ימים וסברוגז, נכון? מה אני אגיד לך, זה נכון? אבל מה, זה מה שנעשה כסיכום כל העניין? קצר ימים וסברוגז, מה שיש לך להגיד עליי? זה באמת לא יפה, מה זה? וזה גם לא נכון בהרבה מובנים. יש עוד כמה אגפים שהם לא מתמצאים שבקצר ימים וסברוגז. יש עוד כמה דברים לומר. אבל הנקודה של המתח כאן בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם עפר מן האדמה, והוא מעריך אפו. מה זה עריכות הפעמים של הקדוש ברוך הוא? ששם אותו באפר. לקח אותו מן האפר ושם אותו לאפר. זה הלרדיות של הקדוש ברוך הוא. נתן לנו את האפר. נתן ברא את האדם מן האפר, וידאג להחזיר אותו לאפר. אני מקווה שלא נכנסתי לדיכאון. אני אומר דברים מאוד מחיים, אותי לפחות. אז אל תקחו איזה, למרות שאני יוצא כאן באפר, אפרת ולאפרת שוב, אלה הדברים הכי מפויסים שאני יכול להגיד להם על הבוקר. שחר אבקשך, זהו. לדעת שאנחנו באנו מן האפר ונשוב אל האפר. לא כדי להיכנס איזה טראומה דיכאונית, להפך. לתת לנו את עולם הפיוס. כיוון שהתורה אומרת, באים לתורה, התורה זה הכל מריבות, הכל מחלוקות, הכל זה אקשן, הכל זה משהו לא נוח. ולכן התורה אומרת, מה אתה בורא אדם? מה זה? קצר ימים, סברוגז. זה מה שיש לתורה להגיד על אדם. מי מתייצב כנגד התורה? נו, חבר'ה, קדימה לעבודה. מי מתייצב כנגד התורה? הקדוש ברוך הוא. זה דבר, הרבה מדרשים מוצאים איזה בטחים בין הקדוש ברוך הוא לבין התורה. זה כאילו, לא יאמן. כשהתורה אומרת, מה אתה צריך לזה? מה זה האדם הזה? קצר ימים וסברוגז. אומר הקדוש ברוך הוא, בנחת. בנחת. אני בורא אותו מן האפר. אני מחזיר אותו לה, והאפר זה המקור ההשראה. אין דבר יותר. אתה לא צריך לך שהיינו גרים בחלל. טוב, צריך, היינו גרים בחלל. לא על האדמה. אתה יכול לדמיין דבר כזה. היינו משתגעים. בלי שורשים. עקורים לגמרי. אין שם שום דבר שיכול לגרור לאיזושהי השלמה. לאיזשהו פיוס. אבל הקרבה לאפר, כל אדם משדרת, יש תקווה לאחריתך. בסוף, אחרי כל המאבקים, וכל הקשיים, וכל הרוגז, וכל הקצר ימים, בסוף מחכה לך האפר. שהאפר לא בא לחכה לך בתור מאיים עליך, שהוא יבלע אותך כמו את קורח, אלא בא לקבל אותך אל חיקו. האדמה, האפר, מישהו יקבל אותך אל חיקו. למשל, הדבר דומה, אדם שהולך מהבית לתקופה ארוכה, אבל הוא יודע שאשתו מחכה לו שם, והילדים מחכים לו שם, והחברים שלו נמצאים שם. הם מישהו מחכה לך, יקבל אותך. אתה לא הולך לאיבוד, גם אם התרחקת והיית במלחמה, או היית איפה שהיית, הלכת לאן שהלכת, והתרחקת ואיבדת קשר עין במקום שאוהב אותך, ורוצה אותך, ומתגעגע אליך. אבל אתה יודע שיש מקום כזה. והמקום הזה, זה האפר. זה לא משנה אם זה האפר ברמן החברתי, ברמן של אשתך, של הילדים שלך, יש פשוט מקום באפר שיקלוט אותך. יהיה מה שיהיה. אתה גם תהיה קצר ימים, ואתה גם תהיה סברוגז, ועוד כמה דברים, ואתה תהיה עקור, ותהיה נטול שורשים, ואתה באיזשהו מקום תאבד קשר עין במקום המפויס, אבל מישהו באיזשהו מקום, חכה לך, מישהו באיזשהו מקום יעטוף אותך, פשוט יעטוף אותך, כאילו, אין מילה יותר טובה. בבקשה, רב יפה.
אבל נזכיר לי מה שאיוב אמר, ארום יצאתי מרחם אימי, וארום אשוב שמה. מה, לבית רחם? לשוב לאפר, לשוב לחזור לסוג של רחם.
ברור, מה שהרפאל אומר כאן, זה כתוב בפסוקים. ויצר אלוקים את האדם אפר מן האדמה, כלומר באיזשהו מקום הרחם שמוליד את האדם זה אפר. זה הרחם, שם האדם, כל ההתרחשות של הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וזה תרצו במטאפורה של רחם, האדמה היא הרחם. דרך אגב, הרי בשפת חז"ל, הרחם נקרא קבר. אין פתיחת הקבר בלא דם. אז הרחם נקרא קבר, כלומר זה ממש אותו עניין. יש, אני אומר את זה כדי להתחיל את החורף עם איזושהי תחושה קצת פחות אינפנטילית ממה שאנחנו רגילים. אדם מגיע לבית ספר או הולך לישיבה ולמדים אותו שהעיקר זה הלימוד, והעיקר זה אינטלקט, והעיקר זה כן, זה נכון דרך אגב, אני לא חולק על זה. רק אני חושב שיש עוד כמה עיקרים. אצל הרמב"ם יש 13 עיקרים. יש עוד כמה עיקרים שצריכים להביא בחשבון. ולאט לאט אדם, לאט לאט עם האינטלקט שלו, לאט לאט מתרחק. לאט לאט מפסיק לתת אמון בתשתיות הכי כנות שלו, במקום שעוטף אותו באמת. ואז הוא מתחיל לפתח מערך ערכים שלאט לאט מתסכל אותו, ואנחנו כולנו באנו בישיבות. אני כל חיי בישיבות. עשרות שנים, כל החיים התפלל בישיבות. אני יודע מה אומרים שם. אומרים שם שהעיקר זה הלימוד. זה נכון, וזה גם לא נכון. יש עוד כמה דברים. העיקר שאתה עפר מן האדמה. והעיקר שבאת מן האפר ותשוב אל האפר. העיקר שאתה יודע שמישהו מחכה לך. יש כנות, ויש אלוקים שלמעלה מן התורה נמצא אלוקים. זה מדרש מדהים. מדרש מדהים.
איך זה מסתדר עם הרעיון של הבל הבלים?
מה?
איך זה מסתדר עם הרעיון של הבל הבלים?
זה העניין של ההבל. ההבל הוא בדיוק ההבל שעוטף אותך. ההבל זה לא כמו שחושבים בעברית שלנו, שזה שטות וחסר חשיבות. ההבל הוא בדיוק זה בדיוק הנקודה של ההבל. האדמה והרבה מובנים מתפקלת פה, שבעצם מהבילה את הכל. כל מה שאתה חושב, שאם אני לא אעשה ככה, אם אני לא אספיק ככה, ואני יצא מן העולם בלי שעשיתי ככה, בלי שעשיתי ככה, אז הכל יהיה מי יודע מה. אז מרגיעים אותך. הכל הבל. הכל הבל. הכל אפר. וזה לא שוב, לא כדי להמאם את הערך. בשום אופן לא. בשום אופן לא. גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להמאם את הערך של התורה. הוא הרי נתן את התורה. אבל אנחנו מקבלים כאן איזושהי מעטפת שנותנת לנו קצת שכל. קצת תבונה. איפה אתה חי? ובלי שאתה... זה עיקר המעמל של האדם. זה לדעת איפה אתה חי. לשים פרופורציות. זה הדבר הכי חשוב. תשים לב שאתה חי. תדע להבחין בין עיקר לטפל. תבין מה חשוב ומה פחות חשוב בחיים. ולא לבוא בשם דגלים וכל מיני סיסמאות כאלה ואחרות כדי, קודם כל, לעשות שכל. וכשקיים בבוקר, זה השחר והקשחה, הדבר הראשון זה לעשות שכל. לשים לב, קודם כל, כפי שאתה יוצא לעמל יומך, אתה יוצא ללמוד תורה, אתה יוצא לפרנסתך, הכל בסדר. זה דרכו של עולם, זה אדם בא לעולם. אבל זה הכל בקרי שאנחנו נמצאים באיזשהו הקשר. ואני חושב שהדבר הזה, קודם כל, לקום בבוקר ולקבל אמירה מפייסת, זה עושה לנו את היומית. יותר קל להולכת לעבודה עכשיו. כי אני יודע שמישהו מחכה לי. מי מחכה לי? האפר מחכה לי. הגוף שלי מחכה לי. והחברה שלי מחכה לי. עכשיו, ברור ש... טוב, עכשיו תראו את המשך המדרש. אני לא רוצה להפליג יותר מדי. אני מתחיל מהתחילת המדרש שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את האדם, אמר לתורה נעשה אדם. אמרה לפניו ריבון העולמים, האדם שאתה רוצה לעשות קצרים מספר עוקס, יבוא לידי חטא. ואם אין האדם מעריך אבך עם הראוי של בעל העולם, אז המבחן של הקדוש ברוך הוא זה ערך אפיים. זה הלארג'יות, העודפות, האינסופיות. מה יותר יקר לראות אדם בחיים שלך, שהוא אינסופי. שהוא מעריך פה. זה מה שאתה עושה בחיים. סביבה לא רק הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמד מידותיו. סביבה של ערך הפעם. זה הדבר שנותן לך מקום. איפה שיש עריכות הפעים, יש מקום. יש מקום לכולם, כמו שאומרים היום. יש באמת מקום. ואתה חש שאתה נמצא בסביבה שמאצילה לך מקום. אין דבר יותר יקר מזה. אדם שמסתובב, איפה שמסתובב, בין אם זה בעבודה שלו, בין אם כל הלימודים שלו, הדבר הכי מעצבן ולא מאפשר, שלא נותן לך מקום. מקום ששים לב שאתה נמצא. הדבר הכי נפלא לאדם בחיים שלו, שנותן לך מקום. נותן לך אמון, כמו שאמרתי קודם, שאתה אדם, יש לך חלומות, יש לך לב. אז מה שנותר לעשות לסביבה, לתת לזה מקום. זה הכל. לא רוצה לך שום דבר. אל תיתן לי כלום, לא צריך לך לא כסף, ולא כבוד, לא שום דבר. אני רוצה שתן לי מקום. זה מה שאני מבקש לך. שתדע שאני פה, אני רוצה שאתה תעטוף אותי, ותן לי מקום. לא כי אני כזה מפונק, כי זה הדבר הכי יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. שהוא מעריך אפו. שערך אפיים, הלאה, קדימה. עכשיו התחיל הדיון עם התורה. אמר, ועל חינם נקראתי ערך אפיים ורב חסד. כלומר, זה העמידה שלי. ערך אפיים ורב חסד. התחיל לקבץ את גופו של אדם הראשון לעבר רוחות על העולם. כדי שלא תאמר הארץ, אין אפר גופך משלי. שימו לב איזה דיון רגיש. הוא בורא את האדם מן האפר, כדי שהאפר, כשאדם יגיע לסוף ימיו, האפר לא יכול לומר, אתה לא שייך אליי, אתה לא נוגע אליי. מה פתאום, בתוך האדמה לא תהיה, אין לך מקום בתוך האדמה, אין מצב. אתה לא שייך אליי בכלל. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אמרת, אבל מן האפר. האפר הופך להיות הרחם, המוצא, זה התשתית, ושם הכל מתחיל. אז נוצר איזה מין מצב שבו ברמה הפסיכולוגית, ברמה האישית, יש תמיד מצב שכל אדם באשר הוא, בין אם הוא מודע לזה יותר או פחות, כל אדם יש לו זיקה לאפר. תבדקו את עצמכם. כל אדם יש לו זיקה לאפר. אני יודע שתניתי, בקיץ עשיתי עם הבן שלי טיול של שניים, אב ובנו, 8 שעות במכתש רמון. לקחנו ג'יפ, נסענו עם נהג, 8 שעות כדי איכשהו להיות שם במכתש. זה אחת החוויות שהייתה הכי חזקה שם. חזרתי לאפר, ולאבנים, ולטבע, ולדומם. וזה ממש היה את החוויה מסעירה. פשוט 8 שעות לשכוח בכל, אין שם קליטה על הטלפונים גם, למרבה המזל. אבל זה לא יצא הרע שם. אתה פשוט נמצא שם עמוק בתוך המכתש, כל מה שזה אתה ואלוקים ואבנים והסלעים ואפר. וזה יחזיר אותי לרב קוק. למה לרב קוק? בגלל שיש אצל הרב קוק אחת הביטויים הנפלאים ביומנים שלו, שהוא מדבר על לעשות את הצחם. הדומם צומח חי מדבר, את הצחם. ואז אומר הרב קוק שבסדר המוכר, הדומם הוא הנמוך. ומעליו נמצא הצומח. ומעליו נמצא החי, ולמעלה מן נמצא האדם. ואז בעצם האדם הוא כאילו פאר הבריאה, והדומם זה השוליים, זה פחות, זה הירוד שבבריאה. אבל על פי הסוד זה הפוך. ואז מדבר הרב קוק על ביטוי, תזכרו את הביטוי שהוא מדבר, העילוי החבוי במורד הגלוי. העילוי החבוי במורד הגלוי. אני מתכוון לומר שמה שבתורת הנגלה, זה הסדר הוא שמי הדומם שהוא הנמוך אל האדם שהוא הגבוה. בתורת הסוד זה הפוך. הירוד מכולם זה האדם. תכף אני מסביר גם למה. למטה ממנו, למעלה ממנו החי. למעלה הצמיח, ברום נמצא הדומם. עכשיו אני מסביר גם למה. כי האדם הוא סובייקט. וכיוון שהוא סובייקט אנושי, אז הוא נמצא, הוא מאפיל על האלוקות. נשאל שאלה יותר ככה, בשביל לחייך ביחד. איפה בא לך להתפלל? בהפגנת המונים בכיכר רבין? או כשאתה ניצא במדבר יהודה, אתה ניצא שם, וואו, איזה... איפה אתה רוצה להתפלל באמת? איפה אתה פגוש את הקדוש ברוך הוא? הרי כל אחד מבין לבד מה, לאן זה הולך. במקום שאתה ניצא בטבע, בטבע, פשוט להתפללים.
יכול להיות, הפגנת המונים בכיכר רבין, מוזיקה שפתאום נוצר איזשהו משהו, וסוגים אחרים
שתפילה. אתה מזכרת את המוזיקה, מזכרת את המשהו, כי אפשר להפוך את החברה לדומם. כשאדם, אתה מדמים את האדם, אתה רוצה להתפלל?
יש
כאן
תפילה כמות, זה משהו שכאילו
נשים יושבים
מהפעל,
אני לא מדבר על הכנסת, אבל... מוישה מעלה כאן משהו מאוד יפה, שבעצם זה לא נגעתי בזה, באמת זה מאוד יפה, שתפילת ההמון, להיות חלק מאיזה קהל עצום שמתפלל, וחווינו את זה, לדעבוד עליו בדרך כלל בסביב אסונות, יש בזה משהו נורא, שאדם לבד לא יגיע לזה. האדם שנמצא בודד, אז הוא בודד, עם כל היתרונות החסרונות. תפילת ההמון עושה משהו. אבל אני התפלתי, זה נכון, זה מאוד נכון.
יש מקום אבל גם כש... גם כשהמון מתפלל לפחות, זה בכל זאת, זה כן כל אדם לבד, כי מתפללים בדרך כלל בשקט.
כן, אבל ראשי מוישה רצה להגיד שיש משהו שהוא נורא חזק בה. וואו, כשאתה נמצא כאן במין תנועה של המון אדם שהוא... זועק ומתפלל.
נכון, אבל יש בהמון הזה שבדיוק מדומם את האדם בכיוון שאתה דיבר.
לא דיוק הנקודה, כי יש כמה
פעמים שבאמת... יש את ההמון, אבל בסוף האדם הפרטי...
הוא מדמים את עצמו. מאוד יפה מה שהרבי שאומר, מאוד יפה, זה באמת כאן מדמים משהו, ואתה בא עם עצמך, וכל אדם יכול לזהות איפה הדומם שבו. כשאתה מדמים את עצמך, אתה כבר לא... אתה לא חווה את העני שלך, את הסובייקט המתלבט. אתה פשוט מתקלל כאן במשהו הרבה יותר... עכשיו, הנקודה הזו כאן, באמת היא מאוד, מאוד, המדרש הזה מאוד נפלא. נחזור שנייה אחת למדרש. התחיל לקבל את גופו של אדם מהראשים הרבה רוחות של העולם, כדי שלא תאמר הארץ, אין אף פעם גופים משל, גופך משלי. אם לוקח מזרח ויפטר מערב, כדי שלא תאמר הארץ מערב, אין אף פעם גופך משלי, לא אקבל לך. אבל לפיכך, אתה לא מהרבה רוחות העולם, זה עוד יותר יורד לפרטים. יש הרבה רוחות לעולם. אז אם יהיה רק אפר מרוח אחת, וזה רגישות של הדרשנים, שכל רוח יש את הקריזמה שלה, כמו שהדגלים במדבר של המשכן, עמדו שם במדבר, בארבעה רוחות השמיים, יש את מערב, מזרח, צפון, דרום, זה כל צד ברוחות השמיים יש לו את הקריזמה שלו, ואז האדם הוא בעצם איזה מין התקהלות שכל רוחות העולם וכל הצבר אפר מארבעה רוחות, כדי שהפיוס השלם בין האדם לבין האפר יהיה כל כך שלם, שאתה לא משאיר שום פינה שהיא לא נמצאת באדם, לא נמצאת בדמות. כל מקום שאדם, אדם נולד פה ונפטר שם, כל מקום אדמה תקלוט אותו, וכל מקום הוא יהיה חלק מאותה הוויה זה בעצם הייתי אומר, נותן פתאום לכולנו איזו תחושה של עומק רוחני עצום לכדור הארץ, לגלובוס. זה לא יכול לקרוא בירח. מי שיקרה בירח, השם ירחם. שם זה לא קורה. האפר זה החסד האלוקי הגדול ביותר. האפר והאדמה והגלובוס, כדור הארץ המוכר לנו. אני אומר את זה ברמה של ירוקים, ברמה אקולוגית כמעט. האפר שכדור הארץ, אכן אסור להשחית אותו, צריך לשמור עליו. צריך להתרפק על האפר בכל הלב, כי האפר הוא בעצם סל החיים שלנו. והקדוש ברוך הוא מעיד על זה. זה הערך הפעם של הקדוש ברוך הוא, שנתן לאפר את סוג של קריזמה, שהיא בעצם מתכתבת עם האדם, מתכתבת עם הדמות, מתכתבת עם הנפש. וזו התשובה הניצחת של הקדוש ברוך הוא לתורה. התורה באיזשהו מקום, בגלל שהיא תורה, באדם בעולם הזה צריך לצאת ולכת לדעת ולעומק הדעת, ולהתרחק מן האפר. זה כמו שאדם נולד, אז הוא יוצא מהרחם, הוא הולך את דרכו, והוא מפרד והולך לאן שהולך. ונמצא עם כל תלאות האדם וקשייו וקצר היום וסבר רוגז, כמו שאמרנו. אבל בסופו של חשבון, המעטפת של האפר היא החסד העצום שבה אנחנו שוכני, כולנו שוכני אפר, גם בחיים, כולנו שוכני אפר. עכשיו אני אומר, ההיזכות בזה על הבוקר יש... טוב, זה ככה לקראת אתכם בדברים. נעשה איזה ניקום, נמשיך הלאה. ישבר בתי ויבעתי אתכם ויבעתי אתכם לא ירושלים אם תמצאו אני, תוך כדי דיבור, אני מהרהר, אנחנו כאן עומדים ללכת אל האפר, לרדת לבנות. וזה נורא מתחיל להיות מנוחתי. מה זה בית מדרש? מה זה ישיבה? מה זה המרחב הזה? ובעיניי הואר לי שהמרחב הוא כל כך מרחב שקולט אותך. ואתה בא לישיבה שהיא נורא רצינית, והיא נורא כזאת, בסדר, ואתה מרגיש מיד שאתה מחפש איך, מחפש פתחי מילות, שזה נורא, נורא רציני כזה. צריך מרחב שקולט אותך. זה הדבר שאתה מחפש בחיים. וזה מה שאני חולם אפילו ברמה אדריכלית. אני עובד את זה המון עם עצמי, והולך לנסוע לראות כל מיני דברים בהקשר הזה. מרחב שקולט אותך. מה זה בית של אדם? המבחן של בית, בית זה אפר. מה זה הבית? אבל אני באפר. השאלה אם המרחב הזה הוא מרחב שאתה בא אליו, אתה פשוט מרגיש שאתה נרגע. וזה קולט אותך. ועוטף אותך. זה המבחן של בית. אם הבית לא משדר לך משהו קצת זזיתי, קצת לא נוח, שאין שם אנרגיה שעוטפת אותך, זה כבר לא בדיוק בית, זה כבר לא ביתיות. זה יכול להיות מוסד, זה יכול להיות מה שיהיה, זה לא בית. ומבחינתי, עם הרגישויות שלי, הדבר, התנאי הראשון למקום, שיהיה מקום, שיהיה מרחב, שהוא יהיה... שיהיה לו ביתיות, ושהוא יהיה אפר שקולט אותך. מה יקרה במרחב הזה? עזוב, זה אחר כך. זה לא משנה כרגע. זה לא הנושא עכשיו. קודם כל זה התנאי. נגיד, מה ילד צריך, מה צריך ילד אם ככה עוסקים בחינוך, ומה לא עושים של לקדם את החינוך, ואת ההורות, ואת ה... דבר ראשון, מה ילד צריך בבית שלו? הוא צריך מקום שקולט אותו. זאת חוויה... החוויה הכי מכוננת, מקום, הרבה אנשים אני קורא, אני פשוט נמצא כבר עשרות שנים בני אדם בגילאים שונים, ובאמת ראיתי המון, המון המון ראיתי ושמעתי באוזניי. ואני יכול לומר שאחת החוויות הכי קשות לראות אדם שמרגיש שהבית שלו לא קולט אותו. הוא לא, אין לו מקום. אני אגיד גם אנשים מבוגרים שמרגישים שאין להם מקום. לא מקום חברתי. וגם הבית שלי כבר הוא לא מקום בשבילו. משהו שם לא, לא נוח, משהו שם לא טוב, משהו שם לא... וואו, וזה ה... אני חושב שהברכה שלוקחים מהבוקר זה לכונן מרחב שעוטף אותך וקולט אותך. אתה מרגיש שזה פסיכולוגיה, אתה מרגיש שאתה ברשת רוצה להוריד נעליים, ללכת בנעלי בית. זה התנועה הראשונה. היה מבחן של בית. הולכים שם בנעלי בית, נעלי בית. והנעליים האלה הם על האפר, על האדמה. זה המבחן הראשון. וכשאתה בא לישיבה, הדבר הראשון, לפני מה לומדים פה ואיך לומדים פה ומה שיטת הלימוד ומה החידושים שיש פה, חבר'ה, זה אחר כך, זה סמינר מלומד, אבל לא עכשיו. זה עכשיו, זה אחר כך. הדבר הראשון, שאתה ניצא במרחב, שאתה חש בתחושה בלתי אמצעית, המקום, זה מקום. מקום ש... כאן יש מקום שנותן לך את המטה, את המקום שנוח לך, משם אתה יכול ליצור, והשמיים הם הגבול. אין גבול לחירות וליצירה ולחופש ולמה שיצא ממך, אם הסביבה והמקום, המרחב, הוא קשור לאפר. והאפר זה שקולט אותך ועבור בעצם המעטפת שלך. זהו, את המרשה הזו של ה... זה ככה לקראת ה... שזה מאוד מעסיק אותי, כי באמת קרוונים, עם כל הכבוד יש בזה משהו שאני שוכן קרוונים, לא שוכן אפר, כבר הרבה שנים. אני גרתי בקרוונים עם 4 ילדים והתחילה דרכי לבית אל. זה היה כיף לא רגיל. אבל אני חושב שיש מקום, הקרוון אפר לא יכול לתפקד, במחש שהוא גם לא אפר, הוא חומרים אחרים. זה חומר אחר.
נהיה אפר לאט לאט. מה? כבר נהיים אפר
לאט. הם מתאפרים באפר לאט לאט. עם כל חורף שעובר, הם נהיים יותר ויותר קרובים לאפר. יש גם קרבה לטבע יותר, כי הדגג דולף, הכל אתה ממשר מחובר, לא משנה. בכל אופן, אני חושב שיש כאן משהו נורא עמוק בדיבור הזה. זה אחד, בעיניי, המשימה או המטלה של האדם על האדמה, זה לייצר את הקרבה לאדמה, את הקרבה לאפר. בדיוק זאת המטלה, לכך נוצרנו. ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא, שבאיזשהו מקום קיבץ את האפר מכל רוחות השמיים, ונתן מקום לאדם בחייו ואחרי מותו, זה לנצח. הלאה. עכשיו אני רוצה להגיע משהו קצת לחלום יעקב. מעבר אחד, לא כל כך חד. כן, אני מביאתי כאן איזה קטע מהספר שלי, חתונה של עבודים, על ישיבת הקפצלים, בעמוד 69. אני רוצה לקרוא את הזוהר. יש כזוהר פלאי בעיניי, אני כבר הולך איתו המון המון שנים, והנה התיאור של הזוהר תחז. בואו ראה. בסדר? והיה חלום. היה חלום. וכי יעקב קדישה, דאי הוא שלמה דאבהן, בחלמה איתגילי אלוהי, ובאתה עדה קדישה לא חמה אלא בחלמה, כן, החלום הוא דרגה נמוכה. המראה הוא הדרגה הגבוהה בשפה של חז"ל. ואם יעקב, כל מה שזכה זה לחלום, איך זה יכול להיות? יעקב אבינו, השלם שבאבות, בארץ ישראל, אתה יכול לומר שהוא לא השלם שבאבות, אז הוא לא זכה למראה רק לחלום. אתה יכול לומר שהוא לא בארץ ישראל, אז הוא לא זכה. אבל הוא גם השלם שבאבות, וגם בארץ ישראל. אז הזוהר זה שאלה כל כך, אני כל אחד מאיתנו שלא שאל שאלות כאלה. חלום יעקב, חלום יעקב, נפלא ביותר. המשחלתו של הזוהר זה הפוך בדיוק. רק חלום? זה כמו שיעקב זכה? רק לחלום? הדרגה הנמוכה ביותר מבין המראות והחזיונות שאפשר לזכות להם? אני תראו לה זה מתגלגל. אלא, יעקב בעוזים ללאו על הסיר. דבר ראשון, לא היה נשוי. למדנו שזוכים למראות רק של נשויים. זה רמז דק, רמז דק. ויצחק אבא קיים לדבר השני, שיצחק היה בחיים עדיין. ואדם לא יכול לזכות להערות הילולות שלו כל זמן שאבא שלו בחיים. עכשיו זה מלווה אותי המון המון שנים, ואני אומר את זה גם מניחומי אבלים. אז היום יש משיבה על אבא שלו. זה לך צער גדול? צער גדול. אבל אתה צריך לדעת שבעומק הצער נפתחים השמיים. הפטירה של אבא פותחת השמיים. מי שחווה את זה, יודע מה אני מדבר. בעומק העומק, כשאדם נזכה בעזרת השם שהוריו יחיו עד 120 בתור ובריאות טובה. אבל, אז כל אחד מגיע דרך דרכו של עולם, דרך כל הארץ, שאדם האבא נפטר לפני הילד. דרכו של עולם. כשאדם נפטר, אדם יושב שבעה על אביו, צריך לדעת, יש לי מעמקי עומק. יש דברים שאתה לא יכול להגיע אליהם כל מה שאתה, אבא שלך קיים. זה מחזים, זה עניין. קטעתי את זה, גם תיארתי משהו בחוויות האישיות שלי בספר נגיע בשפת הלב, לא משנה מי שיצא יקרא, אבל אני מכיר את החוויה נורא נורא, לא רק אבא, גם אדם שהיה השמיים שלך, שנעלם, יש מקום, יצא לך צער נורא שיכול לפרק אותך, לגמרי, יצא לך חרד, נפתחים השמיים. והזוהר לא מפחד לומר את זה. כל זמן שיצחק קיים, יעקב לא יהיה יעקב. הוא יישאר בדרגה נמוכה. כי יש איזה שמיים מעליו, שלא מאפשרים לו להיות מישהו. הלאה. ואי תימה, הלאה בתד, התנס יקטיב ערב החלום. אם כן, אחרי שיעקב התחתן, כתוב ערב החלום. תמן אתר גרים. שם המקום גרם. זה היה בחוץ לארץ. ויצחק אבא קיים. ועדה כתיב בחלום. ולבטר דעת על הער הקדיש, אחרי שהגיע לארץ הקודש, כתיב ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה. כן, הרגישות של הזוהר, תמיד אני אתם שהזוהר הוא הפשטן. אני לא חושב שזוהר הוא מיסטיקה, זוהר זה פשט. מה התעקש פה המדרש הזה בזוהר? איך כתוב היה חלום כאן בסולם יעקב, ואחרי זה כתוב במראות הלילה. אז הוא שואל את עצמו, מה קרה כאן? יש חלום ויש מראה. ואז הוא רוצה לתת את הכללים, איך זה עובד. החלוקתי בחלום. דה מדרגה אחרה היא להבה. זה המדרגה האחרת עליונה. דה מראה מילוי סתימין יתיר. המראה הוא סתום יותר. ובחלמה פריש יתיר. פריש סתימין דה מראה. אם כן, החלום הוא מפרש את המראה. עכשיו, תמיד אנחנו מנסים כל דבר להנהיר, שיהיה מונגש יותר, ברור יותר. מבחינת מה שהזוהר אומר, זה ההידרדרות. כשאתה זקוק להנהרה ולהנגשה, אתה מאבד את קשר עין עם העיקר. וכשהמראה הסתום, אם ככה זה באינטליגנציה, גם הרמה הפסיכולוגית, חוויות העומק של האדם, כשהוא פוגש דברים סתומים, שהוא לא יכול להגיד עליהם שום דבר. אין לו עדיין מילים לבטא אותם. הוא עובר משהו, אבל המשהו שהוא עובר לא ניתן להמשגה. זה למעלה מטעם ודעת, אבל הוא עובר משהו כל כך עמוק. השלב הבא שהוא נותן הנהרה, עומד מן הצד, עושה רפלקסיה, נכנס למודעות, ומספר מה הוא ראה. השלב הזה הוא שלב נמוך. אתה כבר לא בקשר עין עם המקום, עם ה... נגיד, אתן דוגמה, לאחרונה, כל אחד מגיע לחופות מדי פעם. אתה רואה זוג בחופה, שנפתחים להם בשמיים. שנסו להגיד מילה מה קורה להם, אין אפשרות להגיד שום דבר. איך חלילה להפך, שאדם, מישהו נפטר, שיקרוב אליו, מה אתה יכול להגיד שם? רק לשתוק, רק לחוות איזו חוויה, שאי אפשר להגיד עליה שום דבר. השאלה שאתה יכול להגיד משהו, כשהתרחקת כבר מהדבר עצמו. והנה כאן איזו פסקה של הרב קוק ביומנים שלו, תראו כאן בעד שוליים אחד. המחשבות היותר עמומות, שביסודן הן לבואות מרום המעלה העליונה שבאמת, הן מיישבות העולם והחיים. והמחשבות היותר מבוררות, שהן תוצאות ממדרגה פחותה באורה, מחוסר מעט של אור האמת הנתגבר, הרי הן מבלי העולם. הוא אמר אמירה מאוד נוקבת, שהמחשבות הבהירות, הרציונליות, הממוסחות היטב, הן כבר שלב שהוא בחדות, אני לא הייתי אומר דבר כזה, אני גם לא חושב כך. הוא קורא את זה מבלי העולם. המחשבות העמומות, הסתומות, שאדם חווה כל מיני חוויות, קשר עין, כל מיני הערות, ממקום שאתה לא יכול להגיד על שום דבר, זה החיות שלך. משם החיות שלך. ואז בעצם הזוהר, בעצם מה שהוא אומר כאן, שהחלום מפרש את המראה. וזה פחיתותו. ישו כבר יודע לפרש את המראה. המראה, הסתום, הלא מומשג, הלא ניתן לרדוקציה, לא ניתן להנרה, הוא המקום שבו אתה... כל אחד מאיתנו עובר חוויות כאלה, כל אחד יכול להיות באיזה חוויה, לא משנה מה, דברים גדולים או דברים קטנים. אתה, משהו שם נגע בך. אתה קורא איזה שיר, אין לך מושג מה עשה לך את זה. משהו שטלטל אותך, משהו עשה לך משהו.
סוג של קסם.
כן, זו המילה בדיוק. אתה נמצא מאיזו ראשוניות שהיא בעצם יכולה להשפיע ולשנות לך משהו בחיים שלך. ברגע שאתה כבר לקחת את זה למקום נורא ברור, אתה מנסח אותה היטב, אתה מה שאני עושה כרגע, בחצי שעה האחרונה, שאני נמצא בדרגה נמוכה. אני מנסח, אני מסתכל על הדברים מהצד, ואין שם איזה וואו, מי יודע מה, ובסדר, אמרתי דברים. מה שמעסיק אותי את העולם שלי. אבל צריך לדעת שהבני, לפעמים אתה פוגש בן אדם, הוא לא אומר מילה. אתה רואה אותו, אתה מתחיל משהו קורה לך. אז יש רגעים כאלה של חסד, שבו אתה, מה שאחר כך יקרה, שיהיה דיבור או דיבור, כבר תמיד יותר ירוץ. כל הכבוד לדיבור ולמלל, רוח ממללה, הכל בסדר, אבל יש איזה משהו שהוא מראה, לפני הרוח ממללה, לפני הדיבור, יש משהו שהוא גבוה יותר. וזה בעצם ההתכתבות שלנו, העולם המערבי, ב-150 שנים האחרונות או יותר, באמת נכנס באופן מאוד מאוד מרחיק לכת הרציונליות, ואיבד קשר עין, והיום שווים לזה. היום ממש בגדול, יש איזו כמיהה, אחרי כבר הולכים מהמערב המאוד מלומד, מאוד רציונלי, ומחפשים פתרונות במזרח, שהוא הרבה יותר מפגיש אותך עם מקומות שאין לך שום מושג איך לאכול אותם, ומה אתה עושה איתם בדיוק. וההתרפקות על המזרח דווקא, שהיא בעצם מביאה אותך לאותם מקומות שגם דיברנו על רוחות השמיים. אז יש רוחות שמיים. יש אפר של המזרח, אפר של המערב. יש רוח של המזרח, רוח של המערב. זה רוחות שונות לחלוטין. לחלוטין שונות. ואנחנו כאן במזרח התיכון, נצאים באיזשהו מקום, מתכתבים עם זה ועם זה. הרב גץ, עליו השלום, טען שהחלקים של הסוד עבדו במזרח ומשב צפים מחדש ועטופים בקליפות של תומעה כזאת ואחרת. על כל פנים, איך שלא יהיה, ותפקידנו לעלות להתעצות מהקליפות, כמו שאתם יודעים, ובאיזשהו מקום משהו שם אחר לגמרי, שונה לגמרי לגמרי, לא מוכר לנו. כל מה שאתה ניצב מאוד חזק במוכר לך, תחשוב בעצמך שאתה לא מוכן להיות להיפתח. אתה לא מוכן להיפתח. אתה באיזשהו מקום ניצב במקום המחופר איתי במוכר לך. אבל יש פרקים, ההתקדמות של האדם זה ללכת למקום שהוא לא במוכר לו, שהוא באמת מבחינתו זה מראה, זה לא חלום. זה גבוה, למעלה, זה אחר, זה ממקום שאתה לא הכרת לפניכם. אוקיי. עכשיו תראו לאן הזוהר זה מתגלגל, וזה איך נסיים. אם כן, בגיני כך יעקב העוזים לכתיב היחלום בני סולם מוצא בארצה. מהו סולם? דרגה דשאר דרגין בית עליין. אם כן, הסולם הזה זה דרגות, והוא יסודה ואלמה. וראשו מגיע השמיימה, הכי הוא נתקשה בעדי, וראשו מגיע השמיימה, מהי ראשו? ראשו די סולם, כן, הראש של הסולם והשמיים. אומן אי, הוא כאן בא מפני המבהיל במה שזה עושה כאן עכשיו, בשורה הבאה. הוא הולך את הנושא למקום ממש לא יאמן, פשוט לא יאמן. דה דכתיב בראש המיטה, כן, כתוב כאן ראשו, איפה כתוב ראש המיטה? פרשת ויחי, כתוב, ויתחזק ישראל, נו, כתוב, שיוסף בא אליו. כתוב שראש המיטה, אצל יעקב, הלאה, נו, מישהו יצא את הפסוק בפרשת ויחי. בהתחלה פרשת ויחי. בגין דאיו ראש להי מיטה ומינה, הנה תודה רבה, כתוב בהתחזק 10 ימי שבע על המיטה, כתוב גם ראש המיטה,
שבה לי
וישבה לו, וישתח
ישראל על ראש המיטה.
איפה?
פסוק למד א'.
איזה פסוק?
למד א'.
באיזה פרק? במצאת.
ישר חדים אבותיי ונצטני במצרים וכפרתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי יעשה כתריך, ויאמר, ישבה עלי,
וישבה
לו, וישתח ישראל על ראש המיטה.
כן, כן, תראו אותי. הפסוק האחרון של פרק נ"ז. וכן, ראש המיטה. ראש המיטה התפרש אצל הזוהר וגם את בעלי הסוד, שזה היה תיקון הברית, שיעקב היה שלם מכולם. ואז הוא אומר כאן, תיאור כאן, מגיע השמיים בגין דאי וסיום הדגופה. וקיים בין אילה ותתה, כמה דברית, מקום הברית, אי וסיום הדגופה, וקיים בין ירחין וגופה, ואדם מגיע שם. כן, אנחנו עוסקים בייחוד גוף הנשמה, אז כאן הזוהר מביא אותנו לתובנות שכבר בעולם החדש מדברים עליהם לא מעט, שבאיזשהו מקום, בספר שלי, דיברתי על הגוף ההפוך, כיוון שרבי נחמן עוסק באיברים של הגוף, היה לי עניין בהקדמה להביא את הזוהר הזה כדי לתאר מבט חדש על הגוף. אנחנו בדרך כלל עושים את הראש בתור העבר העליון. הכל התחליט זה הראש. והמקום של היצרים הנמוכים, הדחפים הקמאים שפרויד נעץ בהם את כל הפסיכואנליזה, הם נמצאים במקום הנמוך. ואז טוען הזוהר שראש המיטה, הראש זה מקום הברית. והמקום הירוד שבגוף זה הראש. כלומר, הגוף בעצם הוא הפוך. אנחנו בעצם הולכים, הראש נמצא למטה והרגליים נמצאים למעלה. ויש מקום הפוך מהפרספקטיבה המוכרת לנו. מה בעצם מונח כאן מאחורי הדיבור הזה? שהיום זה מאוד קרוב, והיום מאוד נפתחים למקומות האלה. הראש זה האינטלקט, זה הדעת, זה המוח, זה המודעות העצמית, זה ההומו סאפיאנס, איך שתקראו לזה, זה הראש. ויש אגב, יש איזה מין פרופסור לחינוך אמריקאי, מצחיק כזה, שיצא ברשת, שהוא נותן לדעתה מחויכת, שהוא תקף את האוניברסיטאות, שכולם יהיו שם פרופסורים. שכחתי איך קוראים לו, מישהו לראה את זה. ושם הוא מדבר שבעצם בעולם המודרני, התפקיד של הגוף זה להיות שינוע של הראש. בעצם לא צריכים בכלל את הגוף, צריכים רק את הראש, אבל מה, איך הראש יגיע עם הכל למקום? צריך את הגוף שישנע את הראש. אני עושה את זה ככה צחוק גדול מכל העניין. ובעצם יש מקום, העולם המודרני לא מכיר בכלל את הגוף, מכיר רק את הראש. זה הקדמה ליחוד גוף הנשמה, לא מכיר את הגוף, אין בכלל גוף, יש רק ראש. הזוהר כבר הופך את הפירמידה על הראש. למעשה המקומות הסתומים ביותר, הדחפים הכי אפלים ונמוכים, בערב חנוכה, הרבי מסלונים, רוב דרשותיו זה על ההערה למטה מעשרה טפחים. ממש הוא הלך על זה, לגמרי. רוב דרשותיו, בנתיבות שלום לחנוכה, רוב דרשותיו זה על המקומות הירודים, המקומות של למטה מעשרה טפחים, שם זה המפגש של האדם עם המקומות שהם המוצא שלו. המקומות הסתומים, המקומות הקשים, המקומות הבעייתיים, כשזה מגיע, ואז הוא הופך את, הזוהר כאן הופך את הפירמידה על הראש, כבר הראש הוא בעצם סמל המוארות והנאורות וכו' וכו', הופך את בעצם המקום מקביל לזוהר לחלום, והוא לא המראה. צריך את הראש, זה כמובן אדם צריך להיות אינטליגנטי, ולפעול על פי דעתו וכו' וכו'. לא רוצה להיות פרשים פרימיטיביים, אבל צריך לדעת את הפרופורציות. המקום של הדחפים הלא מדוברים, הלא ניתנים להמשגה המילולית, ופרויד נעשה את כל הפסיכואנליזה בדיוק שם, שבעצם האדם, אני לא מקבל את זה בכלל, אני לא פרוידיאני, וזה בכלל, אני חושב שהמקומות האלה שהרב קוק כותב עליהם, שהם המחשבות היותר עמומות, הם מגיעים למקומות הכי, שפוגשים את האדם במקומות מצד אחד הכי יצריים, הכי תוקפניים, במקומות האלה זה הראש. זה בעצם הראש במובן הגבוה של ראש המיטה, שזה בעצם תיקון הברית. שזה ממש ההעזה של הזוהר, להפוך את הפירמידה ולדבר על יעקב, שבעצם זאת הנקודה שסולם מוצב ארצה, זה בעצם הארצה זה כאן, סולם מוצב כאן בראש, בדעת. ראשו מגיע השמיימה, זה ראש המיטה, תיקון הברית. זה בעצם השמיים. השמיים של האדם, והזוהר עשה כאן מהפך במשהו מאוד ארטילאי, שסולם שגנלת מציירת את גן הילדים, כמו זה סולם כזה ואחר, והזוהר לוקח את זה לכיוון, מהפך את כל הפירמידה על הראש, זה בעצם הביא אותנו למפגש מחודש עם האפר, האפר בהקשר חדש. זה לא אותו, זה לא האפר, כמו שדיברנו עליו לפניכם, זה ממש המוצא היצרי, הנמוך ביותר, התוקפני ביותר, שם בעצם ההתכתבות של אדם, ואין אדם ברירה, אדם חייב להתכתב, מה שבעצם כל בעלי המוסר מדחיקים, שאסור לי, צריך להילחם בטבע הפראי וכו' וכו', ואין סוף שיטות ותרפיות כאלה ואחרות להתמודד עם היצרים. שבעלי המוסר הלכו לכיוון מאוד ברור, שצריך היצר הוא תוקף אותך, אתה חייב להילחם בו. והזוהר הולך למקום שצריך בעקבותיו החסידות, צריך להעלות אותו, לא להילחם. ושההתכתבות והדו-שיח של האדם עם המקום הנמוך ביותר, הדומם שבו, האפר שבו, הגולמי שבו, זה המקום ששם המוצא של הכל. מכאן, בעצם, ורק מכאן, יש אפשרות שבאמת יקרה, תהיה איזו התרחשות שבה האדם יוכל באמת לעשות תיקון. תיקון זה המילה. כל מה שאדם לא עמד מול הראש שלו, הראש של הזוהר, לא נגע בכלום. אז הוא יהיה נורא אינטליגנטי, 5 תארים אקדמיים, בוכתה בבנק שהוא יהיה נורא עשיר ונורא מפורסם, גורנישט מיט גורנישט. כלום. גורנישט, שום דבר. אני לא מזלזל. לא באנשים ולא בתארים ולא בכסף. ממש לא. אני חושב שזה גורנישט מיט גורנישט. פשוט. כי המקום שאדם יכול להתכתב באמת ובאומץ, וכל חייו, ולא לוותר על קשר עין הזה, עם האפר שבו, הדומם שבו, עם המראות במובן הזה שתיארנו כאן כרגע, הוא לא התחיל כלום. לא התחיל כלום. וזה המקום, וזה, זה קווי המתאר שלפתוח איתכם בדברים עכשיו את המפגשים של ימי שלישי. באיזשהו מקום אני רוצה באמת להגיע, אמרתי, בחרתי ייחוד גוף הנשמה כדי באמת לגעת בגוף, והזוהר הזה באמת נפל עליי בחלקי בדיוק בפרשת היצא. לא יודע איך זה קורה, כל פעם זה קורה לי מחדש. שאני לא מתכנן את זה, אבל זה יצא כך, כאילו, בדיוק הזוהר על החלום יעקב. זה בדיוק המקום שבו נוח לי להתגלגל כאן אל הייחוד גוף הנשמה. תגידו, מה תגידו לו? רגע, אפשר לעשות איזשהו סבב קצר, כל אחד ידומר איזו מילה לאריזת הדברים, בסדר נגמור את הניגון. מילה, מה שמעת, מה אתה לוקח מכאן? אני אשאיר אתכם ככה, שבלי שנשמע גם, שאני רוצה גם להרוויח משהו מהעסק, שבלי לשמוע אתכם, לשמוע את עצמי זה נחמד, בסדר, אוקיי, שמעתי. נשמע אתכם, זה עניין. יאללה, תחילים. קצר, בינגו כזה.
באמת, לא לפחד כל כך מהמקומות המסוכנים.
אבל לא לפחד מהמקומות המסוכנים. הרב רפאל, מה אתה יוצא לי כאן?
כמו שאבן גבירול אומר, הלב והלשון הם מוגבלים, הוא אומר בפיוט.
שכה, בבקשך.
כן, ולפעמים להגיע למקום לפני המילולי, אלא למקום היותר עמום.
יפה, הלאה. ולנסות בכל פעם. יפה, הלאה. אביה.
אני לקחתי יותר את המקום של להתחיל לדבר אפר אל אפר.
לדבר אפר אל אפר. לא כדבר איש אל רעהו, כדבר אפר אל אפר. אוקיי, מזה נצא להיקרב, זה כותרת טובה, נכון? אם זה ייכנס לאיזשהו שידור, למדנו כאן כדבר אפר אל אפר. אוקיי, מריה. תבינו
כמה אמרתי לשתוק, אני שותק, אני מחבר אל האפר, אבל...
אוקיי, תודה. אבי.
דמימה, מוגבלות.
אוקיי, תודה.
המשפט שאמרת, נו. ששאמרת
ברב קוק,
עילוי או גילוי?
העילוי החבוי במורד הגלוי. טוב, חללב.
קודם כל פעם ראשונה לא הבנתי מה זה המקום ינחם אתכם. זה פשוט, המקום. דבר נוסף, דווקא שמחתי לבוא לקרוון, שהייתי בו לפני 18 שנים, 19 משהו, כשבהקמה, זה נראה לי הרבה יותר חמים מ...
יחל מרווח בגדול. אנחנו ביחד נייצר מרחב שלא קרוון, שייתן את האפקט הזה. זה לא פשוט, כי בדרך כלל אנחנו, איך תפילת קוראים על אנשי השרון, שלא יהיו בתיכם כבריכם. זה מה שקורה בדרך כלל, שהבית יהיה קבר, קובע עוד חשוב, נאבד את השרוח. כן, בבקשה, חבוד. רבי שי.
אני אומר מילה אחת, נולדתי ללכת, היה לו פדיון ברית במוצאי שבת.
מה זה טוב?
שמו שחר. במוצאי שבת עשינו פדיון, וכל מה שעסקנו זה בשחר אבקש לך, בדיוק בזה.
אז
חיברת אותי ישר לפדיון. יש הרבה מה לומר, אבל בהקשר למה
שאתה
פתחנו את הבוקר, אז באמת אני לוקח את מה כוחי, תבוכי בתוך קרבי. בסופו של דבר, מאיך אדם באמת יוצר את היכולת שלו להתקדם, ליצור וכו'.
רוחי
בתוך קרבי,
היחס
הזה בין הרוח לבין מה
שמה שאתה מתכנית. יפה, תודה.
מיכל. אני לוקחת את הנישואים מות האב בארץ ישראל, את מה השמיים שמעליי. איך מגיעים מעבר לשמיים האלו?
תודה, בני.
שחר וקשחה. צריך להשמיע את השחר.
טוב, תודה. בבקשה, יש מכני שכחתי?
טלי.
טלי, בבקשה.
ההתפייסות הזאת, הנושא של האפר כמקום של פיוס, כמקום של לקבל, מקום של מקום.
תודה, כן.
אורן.
אורן.
מה ש... לתת מקום, להרגיש בית, ומהמקום הזה, כלומר, לרדת למטה ולגעת ולהתגונן.
יפה, תודה. בבקשה.
אני נבית.
מה השם?
נבית.
נבית.
עלה לי שזה כאילו... אני כבר מישהי שבאים בחוויית הלידה כל הזמן, אז...
מזל טוב.
לא נעים לחשוב שאנחנו מלמדים אותם, כמו שחנוך לדין אומר, הם יודעות אותנו משאר הקברים שלנו, טוב, אז זה מקום לא לשאר. לא, אנחנו חוזרים לתשובה, אז הראש שלנו לא בא מהמקום שאתם מכירים. כאילו, אני מרגישה את החוויה המאוד שונה הזאת בלימוד, כאילו, אז מה שחשבתי זה באמת על שכאילו כל החיים האלה זה מין מסע שהמטרה שלהם זה להתפעס עם עצמך בעצם.
יפה.
כל מה שאתה עובר.
יפה, תודה.
רואי. חברתי ללכת על האדמה.
על?
ללכת על האדמה, כי אתה הולך ואתה זז ואתה כל הזמן הרגליים שלך נמצאות שם.
יפה, תודה. כן. בואו בואו.
מאוד נגעתי העובדה שכדי שהאדם יוכל להיקבר איפה שהוא חייב להיות, הוא חייב להיות לוקח משם.
כדאי רוצה להיות לוקח משם. יפה, תודה. יונתן? עכשיו חשבתי שתחמוק לנו. תגיד לנו משהו. מילה. לא חייבים.
אני אשכור לך על הגיל טובה.
תודה. לוי.
אני חושב שנקודה הזאת של... שהאדם להיות מסוגל להיות מונח בגוף שלו.
שמה שמה?
שהמקום שבו האדם מסוגל להיות מונח בגוף שלו וליצור את הקשר. זה מקום של ביטור עליי לסוף. כל האופציות שלי מסוגל מחוץ עליך. ועד המקום שבו אני נמצא.
יפה, תודה. כן.
שני דברים. דבר ראשון, אני מרגיש שזה קשה שיש לי, אפשר להגיד, עם עולם התורה הדתי-לאומי בשנים האחרונות, ממה שאני נמצא בו, שיש צורך מאוד גדול כל הזמן להסביר ולהנהיר, לעשות את הכל מאוד מאוד פשוט, ולא משאירים מקום לדברים לא ברורים ודברים סתומים. וחוויה שנייה זה כשסבתא שלי נפטרה לפני בחצי שנה, אז אני הכנסתי את הגופה שלה לתוך הקבר, כאילו ממש לתוך הבור, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה, שמניחים אותה ונפה.
טוב, רק בשורות טובות.
ניגון.
לא, אתה ואני לעצור כאן, כי יש כאן חלוקה בשניים. יש פה אנשים עובדים רציניים, יש כאן בטלנים כמוני שנשארים פה. אז צריך לתת כבוד לאנשים שעובדים, שכולו לעמל יומם, ושלא לא, 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 לא נשמיד אותם ממלאכתם, כי זה חשוב. אז זהו, שיהיה לכולנו יום פורה וטוב.